הפרשה. הפרשה שלנו פרשת כי תצא. הפרשה מתארת מלחמה שבו בן אדם רואה אשת יפת תואר. דוד המלך חשב שזה מצווה לקחת אשת יפת תואר. זה אינו מצווה. התורה התירה לך. זאת אומרת, יש דברים שהתורה אומרת, אתה יכול לעשות, אבל זה לא אומר שזה מצווה. כמו שהזכרנו כבר את המדרש רבה, שאם צריך למסור יהודי, הגויים באים ואומרים, כמו שמוזכר במדרש רבה, שהם יהרגו את כל העיר, הם לא ימסרו את פלוני שחייב מיטה בגלל שהוא עשה עבירה פלונית, אז מותר למסור אותו, כי הרי הוא חייב מיטה והוא עשה את המעשה, אבל אני לא צריך להיות זה שמוסר אותו. זאת אומרת, זה לא מצוות חסידים. אז פה התורה מאפשרת לבן אדם לקחת אשת יפת תואר. דוד חשב שזה מצווה, לקח אשת יפת תואר, ובאמת היה לו בן צורי ומורה, היה לו את אבשלום שמרד כנגדו. אז התורה אומרת, יש תהליך שלם, ובסוף האדם אמור להשתכנע שזה לא רעיון טוב. כמו שההלכה אומרת, שאם בן אדם רואה שיצור מתגבר עליו, ילבש שחורים, יתכסה שחורים, ילך למקום שלא מכירים אותו, וימלא ייצור. מה זאת אומרת, יעשה תאוותו? הכוונה היא שהתאווה שלו אמורה להשתנות, מזה שהוא מחליף את הבגדים, מזה שהוא לובש שחורים, יתכסה שחורים, הולך למקום אחר, באיזשהו שלב הוא אמור לומר לעצמו, רגע, מה אני עושה פה? מה הולך פה? וזה שהתורה אומרת לו, תדחה, אחרי חודש, תחליט אם כן או לא, זה אחד מהמפתחות לכבוש כל יצר. אם בן אדם אומר, אני לא אשם, אז זה מאוד קשה לו לשבור את הרגל של אישון. אבל אם בן אדם אומר, אני לא אשן היום, מחר כן, אז הוא אף פעם לא לקח את הסיגריה האחרונה שלו. תמיד, מחר אני אשקול מחדש. ככה בן אדם יכול להתגבר על היצר. מאוד קשה לנו היום להתגבר על היצר של היום. אבל לדחות את היצר של היום למחר, זה אנחנו יכולים לעשות. ואז הרבה פעמים אנחנו יותר חכמים. וזה אחד מהמפתחות על כל התמודדות עם היצר. זאת אומרת, פה התורה אומרת, אחרי 30 יום תחליט אם אתה רוצה להתחתן איתה. וזה ככה בהרבה דברים. התורה אומרת לנו שבן אדם לא אמור להעביר ירושה מבין לבין, גם אם זה בן הסנועה. ואז ישנו את הדין בן צורי ומורה, שיש מחלוקת בגמרא, אם זה אי פעם היה או לא היה, כזה מציאות של בן צורי ומורה, זה מאוד מסובך עם כל הפרטים, שזה באמת יהיה. צריך שההורים יהיו שווים בגובה, שווים בכל, כל מיני תנאים שלא הגיוני למצוא כזה מקרה, שבדיוק בפרק זמן הזה של חצי שנה, שהוא בדיוק מגיע לגיל בגרות, שבדיוק אז יתפסו אותו ויתרו בו, ויוכל לתרה בשר, ויגנוב מההורים שלו, וישתה יין מגיתו, לא מצאו את זה, כמעט בלתי אפשרי. המחלוקת אם זה אי פעם היה, אבל זה מלמד אותנו כהורים, כל המסרים האלה, שאם הקול של ההורים זה לא קול אחיד, אז צריך לדעת שזה פוגם בחינוך של הילד. זה אחד מהדברים שמאוד קשים לילד, כשיש סתירה בין ההורים. הרבה פעמים הורי אחד מתחזק וההורי השני לא מתחזק. צריך לדעת שזה יכול לגרום הרבה עוול לילד. אם הורי מתחיל לבוא ולהטיף, אני מכיר הרבה בתים איפה שהאבא היה נגד טלוויזיה והאמא, זה הקל עליה, יותר קל עם הילדים רואים טלוויזיה, זה יכולה לעבוד, זה יותר, זה מקל. הסתירה הזו היא בעצם מערערת את הביטחון של הילד. יותר בריא לילד שיהיה כל אחד, כמו שכתוב פה, אין כזה דבר בן צורי ומורה אם להורים לא היה כל אחיד. אז הם למד אותנו הרבה עקרונות וחינוך, כל הדין שבן צורי ומורה. ותלית אותו לעץ, אומרת התורה, כי קהילת אלוקים תלוי. אם אנשים התחילו לדבר על בן אדם שהוא תלוי, למה הוא תלוי? כי הוא קילל כלפי שמיה. אז זה כבר מבזה כלפי שמיה. פה התורה מלמדת אותנו עיקרון, שלפעמים לדבר על חטא זה חמור. אנחנו היום מאוד רגילים שבתקשורת מדברים על כל מיני מעשים של אכזריות, מעשים מתועבים, והתקשורת מדברת עליהם. והתורה באה ולימדה אותנו שלא, עצם הדיבור על זה שהוא לא בסדר, אבל כשאני מזכיר מה הוא עשה, זה כבר משפיע עליי לא לטובה. אז זה עיקרון שהדור שלנו קצת מפספס אותו. כשיש כל מיני דברים אכזריים מאוד, אז מדברים עליהם. ההפך, יש דברים, אל תדבר עליהם. היום בארצות הברית למדו את הכלל הזה, וכשבן אדם מתאבד, אז הרבה פעמים לא יפרסמו, לא ידברו על זה. כשבן אדם, היו הרבה אנשים שקפצו מהאמפייר סטייט בילדינג והתאבדו, ומעט מאוד התקשורת מחרישה את זה, כי למדו שאם אתה מדבר על זה, אז זה מביא אחרים. דיברו על הקלמביין מסקר, שתלמיד אחד נכנס בקלמביין ורצח הרבה אחרים, אז מאז התופעה הזו רק צומחת. שתלמיד נכנס לרוצח אחרים. זה שמדברים על משהו, גם שמגנים את זה. עצם זה שמדברים על זה, הרבה פעמים מכניס את זה למודעות של האנשים. התורה נותן לנו את המצווה של השבת אבידה. התורה נותן לנו לאו, לא תוכל להתעלם. ברגע שהרמת את זה, אין לך אופציה עכשיו לא לטפל בזה. לפעמים בן אדם מוצא משהו ואין לו מה לעשות. אז אנחנו מצאנו אצלנו בבית סוודר יקר. לא יודעים ממי זה. התקשרנו לכל האנשים שזכרנו שהיו אצלנו בבית בשבועיים האחרונות, כל אחד אומר שזה לא שלו. אין לנו מושג, מאיפה הסוודר הזה הגיע אלינו הביתה? סוודר של אישה. מה אני אעשה עם זה? אז היום יש לנו פתרון פשוט. בימי חז"ל היו כותבים על פנקס. מה שאני עושה היום זה כשיש לי אבידה שהיא בעלת ערך, ואני רוצה, אם בן אדם יבוא ויתבע אותה ממני, אז או שאני אחזיר לו את האבידה, או שאני אשלם לו תמורתה. לפעמים זה יותר יקר לי לשים עין איפה הסוודר הזה בבית שלי, זה יותר יקר לי מאשר הערך של הסוודר מבחינתי. עדיף לי להתחייב לו את ערך הסוודר. אז אני יכול לחכות 30 יום, כי בן אדם מעדיף לקבל את הסוודר שלו מאשר כסף, אבל בשורה התחתונה מה אני עושה? אני לוקח מצלמה דיגיטלית, מצלם את כל הסימנים, מצלם את הסוודר, מצלם את התווית, ויש לי, אני שולח אימייל לאשתי, ועכשיו יש את התמונה, יש לי על האינטרנט, באימייל שלי ושל אשתי, יש לי את העדות של כל הסימנים של הסוודר הזה, ואז אני נותן את זה לגמ"ח, מוכר את זה, עושה מה שאני רוצה עם זה. אני לא מחויב שהבית שלי יהיה איזשהו מחסן לכל הדברים שאני מוצא בבית שלי. אני התחלתי להיות שלט בבית, כי כל כך הרבה מגיעים לשיעורים, וכל אחד שוכח, זה את הסידור שלו, וזה את המחזור שלו, וזה את הסוודר שלו. זה בלתי אפשרי. יפה, אז אני, בזה יש שלט. אם אתה נכנס על דעת שמה שאתה משאיר, זה נהיה הפקר, אם לא אספת אותו 30 יום.
לא תוכל להתעלם, זה אומר, רק אם אתה מרים את זה?
כמה שזכו לי הגמרא, ככה נוקטת. כמה שזכו לי.
רש"י, כאילו אין לך רואה אותו.
אבל מה שזכו לי, לא ראיתי את זה השנה, אבל זה מה שזכו לי, זה מסקנת הגמרא. זה שאלה טובה, אני רוצה להסתכל בפנים. זה מה שזכו לי מהגמרא בא במציע. הלכה למעשה, אני רוצה להסתכל בפנים, לראות שאני זוכר נכון. יש לנו את המצווה, הקם תקים עמו, לעזור לאדם להקים את השור שלו, שלא ייפול בדרך. וזה דווקא עמו, רק אם הוא משתתף. יש לנו את הדין לא יחלי גבר על אישה ולא ילבש גבר סמלת אישה. ההלכה למעשה איפה זה רלוונטי, שאסור לגלח את הידיים, את השערות שעל הידיים, שערות של בית השחי. ברמה כתוב לא להסתכל במראה של גבר, לעמוד להסתכל במראה, זה דין לא ילבש גבר. בימינו צריך להסתכל במראה, אין מה לעשות. אנחנו חיים בחברה שבן אדם צריך לראות, מה שנקרא באנגלית presentable, זאת אומרת, אדם צריך לראות מסודר, אבל לא להרבות להסתכל במראה, אז הוא נכנס לגדר לא ילבש גבר סמלת אישה. הזכרנו כבר הרבה פעמים שדברים שקודם כל זה נקבע לפי החברה, זאת אומרת, היום ללבוש טבעת, זה לא, בחברה שלנו זה לא כלי אישה, זאת אומרת, הרבה גברים לובשים טבעת. אני ממליץ לגברים שנמצאים בכל מיני סיטואציות, שנוסעים בטיסות מעסקים ומלמדים או נמצאים בצבא, אני אומר להם ללבוש טבעת, כי הציבור שאינו שומר תורה ומצוות, אז זה מאוד מצוי שנשים מתחילות עם גברים. וכדי למנוע את היצר הרע הזה, אם בן אדם לובש טבעת, טבעת ניסיון, אז הרבה פעמים הוא מונע מעצמו את כל הניסיונות האלה. אז בגלל זה אני המלצתי להרבה אנשים אפילו בקהילה, גם תלמידים שלי וגם בקהילה, ללבוש טבעת, כי הניסיון מוכיח שבן אדם יכול להיות בטיסה והדיילות מתחילות איתו, בן אדם יכול להיות בבית מלון ומציעים לו כל מיני דברים שאסורים, בן אדם יכול להיות סתם בעבודה ובצבא ובנות מתחילות איתו והם לא קולטים. אפילו אישה שלובשת כיסוי ראש, יש הרבה שלא קולטים, חושבים שזה אומר שהיא נהיית יותר דתייה, לא קולטות שזה אומר שהיא נשואה. אז הרבה פעמים הטבעת מונעת את כל הבעיות האלה, ואין בזה משום לא ילבש, כמו שהר"ן כותב במסכת שבת, שלא ילבש, זה נקבע לפי החברה ולפי המקום. ורואים שבימי יציאת מצרים, אז בני ישראל לבשו, אפילו נזמים ועגילים הגברים לבשו. זה כתוב שבגלל שהם היו עבדים, שדרכם של עבד ללבוש. כן, אבל זה גם במשנה בן גאים. גם במשנה בן גאים כתוב שגבר שנכנס לטבעת טוב באצבעותיו, במשנה בן גאים רואים שגם בימי המשנה היו לובשים טבעות. אבל זה לא משנה, הר"ן בשבת אומר לנו את הגדר הזה. זה תלוי במקום, זה תלוי בזמן. זאת אומרת, יכול להיות שיהיו מדינות, שזה לא מקובל שגברים לובשים טבעות. אבל היום בחברה שלנו זה כן, ובגלל זה גם כן מכנסיים. היום בחברה מקובל שנשים גם לובשות מכנסיים. אתה לא יכול לומר מדין לא תלבש אישה כלי גבר, לא יהיה כלי גבר על אישה. זה לא מהדין הזה, יש שאלה אם זה יותר צנוע, פחות צנוע, אבל מהדין הזה כבר אי אפשר לומר את זה. זאת אומרת, היום כבר התקבל שנשים גם לובשות מכנסיים. אני לא בא לעודד נשים לובשות מכנסיים, רק אומר, הדין הזה לא יכול עליהם. אז אמרנו, לגלח את השערות, זה הרבה אנשים לא יודעים. זאת אומרת, היום זה מאוד מצוי שגברים גם מגלחים שערות של בית השחי ושל הידיים וכל זה, וזה כן לא ילבש גבר סמלת אישה. כל דבר שהוא לצורך אחר, כמו שכתבתי כמה פעמים במכתב של שבת, בן אדם שצריך קר בחוץ, אין לו את המיל שלו, השאיר את זה בעבודה. אז הוא יכול ללבוש את המיל של אשתו. זאת אומרת, הוא עושה לצורך, הוא לא עושה את זה ללבוש סמלת אישה.
כן, אבל יש של, יש של אישה ויש יוניסקס. יוניסקס כן. בטח, אבל של אישה,
של אישה?
לא יש, אף אחד לא יש.
אני? לא היו פעמים שירד גשם צלפות, לא היה לי מיל גשם, אז זבשתי את המיל הוורוד של אשתי, אז מה אכפת לי? להוציא את הזבל.
של אישה או של יוניסקס?
לא, אני אמרתי לך הוורוד, של אשתי. הוורוד
היום זה,
אני יודע. הוורוד זה, אוקיי.
לא, לא עושים, לא עושים.
אני לא אומר לך שאני אלך לתחנת אוטובוס עם זה, אבל ללכת מהבית, להוציא את הזבל.
חוצה שזה וורוד.
להוציא את הזבל זה משהו אחר, אבל
לא ככה
לא עולה ככה. לא, לא, לא.
גם גברים.
גם גברים היום נופשים וורוד, נכון? אתה אומר מילים פרודים? אוקיי, בסדר. אבל בוא ניקח דוגמה יותר פשוטה. אתה בבית ואתה לא מוצאת נעלי בית שלך. אתה רוצה לבוא שנעלי בית של אשתך, שהם בדיוק...
זה לא ילכת החוצה.
זה לא ילך בכלל.
או היא רוצה לבושת שלך. ושלך הם גבריים, או שלהם נשים. אז אין בזה. כי אתה לא... אתה לובש את זה לצורך, אתה לא...
מידה 30 למידה 46.
בסדר. בדין שילוח הקן. אז יש הרבה סודות. זאת אומרת, חז"ל למדו שבדין שילוח הקן בעצם יש רמז לכל ההיסטוריה של עם ישראל. שלח תשלח את האם, את הבנים תיקח לך. אז חז"ל ראו בזה רמז לכל החורבן הבית ואהבת השם לעם ישראל ועוד 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 ועוד. ובגלל זה המקובלים עשו צ'ונט גדול מכל המצווה הזו, ובאמת זה כבר מופיע בראשונים שהמצווה הזו היא רמז לכל ההיסטוריה של עם ישראל. ישנו את הדין מעקה. דין מעקה זה לא רק מעקה, אלא כל דבר של סכנה, שיש חובה שבן דם לא תשים דמים בביתך, זה לאו דאורייתא. יש את האיסור כליים, איסור כליים זה אם בן אדם מדאורייתא, אם בן אדם זורע חיטה ושעורה וחרצן במפולת יד, אבל יש זה עוד דוגמאות. זאת אומרת, אם לבן אדם יש קרם, ובתוך הקרם הוא יזרע מלפפון, אז יש לו בעיה של כליים. כליים זה דבר שתלוי ברצון האדם. זאת אומרת, מטבע הדברים, אתה אף פעם לא יכול לגדל רק מין אחד. זה לא הולך. אז בגלל זה המשניות בהתחלת כליים, ובאמת מבחינה הלכתית, אנחנו אומרים שהגדר של כליים תלוי ברצונו של האדם. אם גדל כליים, אני לא מודע לזה, או אני לא רוצה את זה, ואני לא עשיתי שום פעולה לאפשר את זה, אז אין בזה איסור כליים דאורייתא. והרבה ממסכת כליים עסוקה בהגדרות, מתי זה נחשב שאני התרציתי לכליים, ומתי זה נחשב שאני כבר, אני לא התרציתי. חלק מההגדרות הם דאורייתא, וחלק מההגדרות הם דרבנן, איך זה ייראה לאנשים אחרים. ישנו את הדין לא תחוש בשור וחמור יחדיו, יש זה הרבה הסברים. הסבר אחד זה שהכוחות לא שווים, וממילא החמור מצטער כי השור יש לו הרבה יותר כוח. הסבר אחר זה שהשור כל הזמן מעלה גירה, ואז לחמור אין אוכל, והוא כל הזמן רואה את השור אוכל. לא תלבש שעטנז, מה איסור בשעטנז? אז הראש מציע ששעטנז זה מעין המצווה, לא, ובמתכונתו לא תעשו כמו. יש איסור לעשות כמו שמן המשחה בבית שלך. שמן המשחה זה של בית המקדש. אתה לא יכול לעשות דוגמה של בית המקדש בבית. אתה לא יכול לעשות דוגמה של הכתורת בבית שלך. אתה לא יכול לעשות צורות חדרים בבית בצורה של בית המקדש. ובאותה מידה, בבית המקדש היה פרוכת. הפרוכת הייתה עשויה משעטנז, צמר ופשתים יחדיו, בת רב עשרה שעטנז. עכשיו, האיסור שעטנז הוא איסור שהרבה אנשים שכחו ממנו, כי הוא לא היה נפוץ להרבה שנים. היום, בחליפות שהן יקרות, אז זה מאוד מצוי שעטנז. זאת אומרת, אני כבר ראיתי חליפות מ-500 דולר, 800 דולר, שהיו מפוצצים בשעטנז, שהחליפה היא צמר, והכתפיות קוראים לזה, עשויים מפשטן, או החלק של הכפל פה קדימה, שהכפתורים, נותנים לו גיבוי בפשטן, או אם זה חליפה שרוצים לחזק את הכפתורים, אז תופרים את הכפתורים בפשטן, זה דברים מצויים בחליפות יקרות. מה אם זה חליפה זולה? אז שם המנהג יתקבל לבדוק, בעצם, מעיקר הדין, זה לא ברור בכלל שצריך לבדוק חליפה זולה. זאת אומרת, פוליאסטר, אז ודאי שאתה לא צריך לבדוק. כי מי אמר שיש צמר, ומי אמר שיש פשטן. אבל אם יש לך חליפה זולה שיש בה כן צמר, אז המנהג הוא כן לבדוק. אבל היה לי פעם חתן שהתקשר אליי, הוא בדיוק קנה חליפה.
מה זה חליפה זולה?
חליפה זולה זה 300 שקל, 400 שקל. חליפה?
כאלה היום? כן. 300 שקל?
500 שקל. לא מצוי ב-500 שקל שאתה תמצא שעטנז. כן. עכשיו, הייתי אומר, עד בין 500 ל-700 שקל, לא, זה רק מכוח המנהג שאנחנו בודקים. זה נדיר שתמצא שם שעטנז. ואם בן אדם נתקע במצב, זה לא יקר. זה מה שאמרתי, מ-500 דולר, מ-2,000 שקל, אז מאוד מצוי וצריך. לבדוק.
הממוצע של החייבות זה 1,000 שקל
בערך. אני לא יודע, אני קונה ב-500. 500, 400, 300, 200.
ואני קונה ממך.
אני, החליפות שלי הם, בוא נאמר, אני, לא, אני, שיידי בארצות הברית, אז קניתי במחיר הזה. יש להם צמר, כן. כן, אבל גם בארץ אני מצאתי. אז קודם כל, המשנה בסוף כליים, המשניות דנות, במה צריך לבדוק לכליים ומה לא. והמשניות בעצם באות לומר לך מה שהיה ידוע בימיהם, באיזה בגדים יש לחשוש ואיזה בגדים לא צריך לחשוש, זה נדיר. עכשיו, מה נחשב חשש שצריך לחשוש לו? אז זה לא כתוב במפורש. אז הפוסקים למדו את זה מהדין של טריפות. ישנו י"ח טריפות, הלכה למשה מסיני ש18 טריפות צריך לבדוק בשבילם. ואנחנו יודעים שאנחנו לא בודקים לטריפות חוץ מהריאות. אז ריאות זה כבר נחשב מצוי. אז מה זה נחשב מצוי? אז הפוסקים הלכו והתחילו לבדוק כמה אחוזים מהבהמות יש להם מומים בריאות. ויצא בזה מחלוקת בין הפוסקים. חלק מהפוסקים במשחטות שלהם, היה להם 13%. חלק היה להם 12%. חלק ירדו עד 8%. עכשיו, זה טווח המחלוקת פלוס מינוס. אז הפוסקים אומרים, זה יהיה הכמות אחוז שאני צריך לחשוש לו. כי הרי ההלכה אומרת, לריאות אני צריך לחשוש. וריאות, אני יודע שזה באזור 13%, רב סולוויצ'יק טען שזה יותר, זאת אומרת 13-14%, הוא טען שיש יותר טריפות, הוא טען שאלה שיש להם פחות טריפות לא יודעים לבדוק את הריאות.
13%
מכל הבהמות שהם שוחטים, כן. כמה מהם יש בהם?
לא מכל האלו שיש מהטריפות. כמה אחוזים מהטריפות זה מריאות?
כן, הלכה מחייבתי לבדוק ריאות. אז אני מבין שריאות זה נחשב מספיק שכיח שאני מחויב לבדוק. אז מה זה נחשב מספיק שכיח? אז פה רצו להוכיח את האחוזים. יש איזה משכנות יעקב, יש איזה כמה תשובות חשובות, ויש בזה מחלוקת בין האחרונים. איזה אחוז מהבהמות יש להם פסול בריאות? וזה נבנת בין 8% ל-13%, אבל פחות מ-8%, אז אין לי מקום לחשוש.
אני לא צריך לבדוק אפילו.
נכון. עכשיו, בחליפות, אז יש פה, השאלה היא איך אני מחלק את זה. זאת אומרת, אם אני מסתכל על כל המחסן, אז זה לא ריאלי. אז אנחנו אומרים בסדר, חליפות מעל ל-500 דולר, אז זה מאוד מספיק מצוי שאתה חייב לבדוק. יש חליפות שידוע. העניין הוא כשאני יורד לחליפות זולות. אז שם בעצם מעיקר הדין, זה לא נראה שהיינו צריכים לבדוק. אבל למנהג של ישראל הוא כן לבדוק, וזה יתקבל. ובגלל זה כן צריך לבדוק. אלא מה? בשעת הדחק, כמו החתן הוא שהתקשר אליי, יום לפני החתונה. והוא לא מוצא איפה לבדוק לשעת נז תוך יום. אז בעצם מעיקר הדין הוא יכול לבשת חליפה. למרות שהוא לא בדק, הוא לא קנה חליפה יקרה. זה היה חתן כל כך עני שהחליפה שלו הוא שאל ממישהו. זאת אומרת, זה אפילו לא היה חליפה שלו. הוא שאל את זה ממישהו, ואותו אחד לא בדק את החליפה. אז בסדר. למה יישא... אפשר
לסמוך על זה.
אני אומר שכן. בסוף הסקנו מעבדת שעטנז, שכשהם שמעו שזה חתן, בדקו לו את החליפה לשעטנז. אבל אני אומר, מאחר וזה מנהג, זה לא מעיקר הדין, אז אני יכול לסמוך על זה שזה לא שכיח. וזה לא המצאה שלי, זה כתוב במשניות בסוף כליים.
הרב בודק
שלנו? אני לא. צריך בשביל זה מיקרוסקופ. או מיקרוסקופ.
בודק פה.
כן.
מצא לפני שבוע, שלח אס-אמס לכולם. שתדעו שמצא...
בכל...
אנחנו נראות
זמנות מקורוציות, אבל בחוץ. כן, נכון. נכון. בכל הדין של שעטנז, אז יש מחלוקת ראשונים. שעטנז זה ראשי תיבות, זה קיצור של שוע, תבוי ונוז. ויש מחלוקת מתי זה איסור דאורייתא. האם זה איסור דאורייתא רק כשיש לך שוע, שהחליקו את הלבד של צמר עם פשטים, ואז תבוי יעשו תחות יחד, ואז נוז, שזה עוד מחלוקת יש לי, מה זה נוז? האם נתפור יחד? מה זה בדיוק נוז? לחבר יחד? האם רק שיש לך את זה, זה איסור דאורייתא? או כל אחד מהם זה מספיק שזה יהיה איסור דאורייתא? יש בזה דין מאוד מעניין, שכתוב במשנה בעצם, שאם יש לך ציפית, אם יש לך קרית, שהחלק החיצוני, הציפוי של הקרית הוא צמר, ובפנים שמת פשטן, ואז תפרת וסגרת את זה, למרות שהצמר והפשטן לא מחוברים באף מקום, זה איסור של כליים. אז זו שאלה, למה? מה איסור בדבר?
שנוגעים
את זה. זה לא איסור כליים. כליים צריך להיות תחוף, שתי דחיפות, כמו הלכות שבת. בלי זה, זה לא כליים. יותר מזה. טוב, יש עוד הרבה דוגמאות, אבל זה סוגיה מאוד מעניינת. למה פה זה כליים? למה אם יש לך צמר שעוטף את הפשטן, זה נחשב כאילו הוא מחובר לפשטן, ככה כסף. מי שרוצה להסביר, ואז בגלל זה יהיה איסור כליים דאורייתא. יש לנו את הדין של ציצית, גדילים תעשה לך. ואז ישנו את הדין של כי כך יש אישה. ופה יש רמז לזה שבן אדם כשהוא מתחתן לובש טלית. ישנו את הדין קרות שופחה, לא יבוא ממזר בקהל השם, אז כשיש ספק ממזר זה בסדר, כמובן שצריך לשאול שאלה. יש את הדין פצוע דקה. לא הבנתי? מצאו קולות. מוצאים דרך.